גלי צהל מציגים בטבע שלנו, הסקט למיטיבי לכת עם גיל טבת ואילנה בנימין.
גיל, היי.
היי אילנה.
היום יש לנו שיחה על נושא קצת רגיש, אתה מוכן?
נושאים רגישים, אני בעניין של נושאים רגישים, אבל לאט לאט כאילו...
לא, רגיש כזה פוליטי, לא רגיש...
אוקיי, כן, כן, מה כיוון?
אתה מטייל ביהודה ושומרון?
את מטיילת ביהודה ושומרון?
אני לא.
לא. את רוצה לטייל ביהודה ושומרון?
אני מאוד 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 רוצה. בחיים לא טיילתי ביהודה ושומרון.
אוקיי.
לא כי לא יצא לי, אלא זה מאוד מאוד מפחיד אותי מבחירה. אני בוחרת כשאני נוסעת לטייל... לא לוקחת בחשבון את האזור הזה בכלל.
אוקיי. למה? כאילו, מה...
זה מפחיד אותי מאוד. מפחיד אותי מאוד לטייל ביהודה ושומרון. מבחינה ביטחונית, אני לא נוסעת לשם.
אוקיי.
בעיקר מטיילת דרך הפייסבוק, רשתות, סרטונים שאני רואה, תמונות, ספרים, אבל פה זה מתחיל ונגמר כרגע.
לא חוצה.
לא חוצה, זה ממש מפחיד אותי.
אני גם רוצה לטייל שם.
טיילת?
האמת שבפעם האחרונה, אולי גם בפעם הראשונה שממש טיילתי שם, זה היה לפני כמה שבועות.
וואלה, איפה?
עם קבוצה של חברים בנחל פרט.
יואו, מהמם שם. את זה אני ידעת בפייסבוק.
בדיוק, אז מהמם שם באמת. זה לא מרגיש עומק השטח, זה די קרוב לירושלים ודי קרוב למעלה אדומים, וחוצים איזה מין מחסום כזה שהוא לא באמת מחסום, והכל שם יישובים ישראלים, וזה קצת, וזה לא מרגיש עומק השומרון או עומק יהודה.
אבל כשאתה, למשל, כשהגעת שם לעין פרט, יש איזשהו מעבר? כלומר, מבחינה טופוגרפית מרגישים שאתה נמצא באזור שונה, חוץ מההרגשה שאתה עובר במחסום, ויכול להיות שאתה רואה גם לוחיות רישוי שהן לאו דווקא ישראליות.
לא. מרגישים כמו שמרגישים בנחלים אחרים בארץ.
כיף.
כן, כיף מאוד שם. גם האוכלוסייה שם היא קצת אחרת. זה לא מה שרואים במעיונות אחרים. מזהים שהאוכלוסייה היא יותר מזוהה עם האזור. נגיד את זה בעדינות. רואים, ראינו הרבה נערות מאולפנה וישיבה, בנים.
חבר'ה צעירים, כאילו, שמטיילים שם.
כן. אני מאוד רוצה לטייל במקומות האלה. אני מרגיש שהם אני.
מה זה אומר? אני גיל, או אני ארץ ישראל, המקרא, הארץ שלי, האדמה שלי?
זה בדיוק ההבדל בין אני לשלי. אם תתני לי ככה כמה דקות לחשוב איך אני מסביר את זה, אז יותר מאוחר אני אנסה להסביר מה בשבילי ההבדל בין אני לשלי.
מבחינתי, למשל אצלי, זה לגמרי שלי. וואלה. כלומר, אי אפשר להתכחש. כאילו, יש לנו ספר, יש לנו את התנך. כל ההתיישבות, נגיד, יהודית, ישראלית, של לפני בית ראשון, של תקופת המקרא, היא על רצועת ההר. זה גם לא, זה לא איזה שוקינג, כאילו, רצועת החוף, היו יותר ערים פלישתיות וכו', כנעניות, אבל רצועת ההר היא שלי. זה גם, יש לנו הוכחות בשטח, כן? אתה... כל הזמן שומע על איזושהי תגלית ארכיאולוגית, רשות העתיקות מפרסמת משהו, דברים שכבר מצויים, אם זה מצבות, אם זה בתי כנסת שמתגלים כל כמה זמן, אז מבחינתי זה שלי, אבל יש פה איזשהו מין מלכוד, שבסוף אני מנסה לא להיות פה הצודקת במלכוד הזה, אני רוצה לצאת החכמה. וואלה, אותי זה מפחיד. אני זוכרת שלפני שנתיים טיילתי בנחל ערוגות, ככה, לא הייתה שם קליטה במקטע מאוד מאוד רחב, ובבריכה הגדולה, עם המים המעממים, פתאום כן הייתה לי קליטה, ואני פתאום רואה מלא פושים. חשד לפיגוע בעין בובין, רצח במעיין, זה היה שישי בשעות הצהריים המוקדמות. כל אירוע שכזה, אני מסתגרת עוד יותר מול השאלה, מול הרצון, לטייל ביהודה ושומרון. זה ממש מפחיד, זה גם... לא האירוע היחיד של רצח של, הרצח של רינה שנר, זיכרונה לברכה, היה גם את הרצח של דני גונן, זיכרונו לברכה, שחזר מהמעיין. כלומר, נכון שבשישי אני מבינה שיש שם איזושהי הבטחה של הצבא, כן, הצבא נמצא באזורים שהם יותר מטועלים, ויש בהם, יש סיכוי שתהיה בהם אוכלוסייה ישראלית יהודית גדולה, אבל אני לא מוכנה במקרה הזה לקחת את הסיכון בינתיים. זה מאוד אותך. מאוד מפחיד אותי.
אני מבין לגמרי, זה החשש המרכזי. קודם כל, יש את העניין של, העניין של הביטחון, הביטחון האישי, שלא נעים להסתובב במקומות שאתה חש בהם מאוים. לי יש עוד עניין סביב הדבר הזה, נדבר על זה אולי אחר כך.
איזה עוד עניין?
העניין הזה עם השלי ואני.
הרגיש.
הרגיש, העניין הרגיש.
מה שפתחנו בו.
העניין הרגיש הזה. אבל זה, יש בינינו הסכמה שקוראים לאזור הזה יהודה ושומרון.
כן.
אנחנו הולכים עם ה... עם... ככה זה כתוב. ככה זה כתוב בתנך, כן. ככה זה צריך להיות כתוב. זה בסדר לקרוא לזה יהודה ושומרון, אפשר גם לקרוא לזה בעוד שמות, אבל ככה נקראים חבלי הארץ האלה.
כן, כמו זה... שיש לנו את השפלה, יש לנו את הגליל, בדיוק. זה יהודה ושומרון.
בדיוק.
זה... לא אנחנו המצאנו את זה.
לא, לא.
אמרת שלפני כמה שבועות טיילת בעין פרת, אני, ממה שאני רואה ברשתות, אני כן שמתי לב שבשנים האחרונות יש איזשהו מין גל כזה של צעירים לאו דווקא שמשתייכים למגזר הדתי של הישיבות והאולפנות, אלא צעירים, כאילו גם מהסביבה הקרובה שלי, שפשוט נוסעים שבת, כי זה לא... עומק יהודה ושומרון, זה באמת, כמו שאמרת, יחסית קרוב לירושלים, מעלה אדומים.
נכון. אנשים רוצים לטייל, אנשים, הארץ שלנו היא קטנה, יש בה המון מקומות לטייל בהם, אבל יש איזה רצון, אני מכיר אותו מאוד טוב, לפרוץ וללכת למקומות חדשים, שעוד לא היו בהם. יש שם באזורים האלה, גם בשומרון וגם ביהודה, יש מקומות שהם, שיש בהם משהו בתולי.
נכון.
משהו טבעי.
המדבר הירוק הזה.
נכון, המדבר הירוק והמעיינות הטבעיים, ועדיין לא במקומות, חלק מהם ממש לא מוסדרים, ואין אין קופה, ואין, אתה מרגיש, באמת מרגיש...
אתה בטבע.
כן, איזה מקומות שם את אוהבת? מה את שומעת שם על...
אז ככה, קודם כל יש את אין אוג'ה, זה השם הערבי, שזה... איזשהו מסלול מטורף, אין אוג'ה, זה בסוף רק הסוף שלו, זה מסלול שמתחיל בנחל איתה וקרוב מאוד ליישוב כוכב השחר. מתחילים שם, יש שם איזשהו מסלול, מה שאני ראיתי, איזשהו 5 קילומטרים, לא משהו מטורף, כזה דרום מזרח, וכמו שדיברנו לא פעם, זה איזשהו נוף טופוגרפי שונה, זה מין איזשהו כזה ואדי, ומצד אחד כזה הרים בצבע חום, חום צהוב, אבל עם צמחייה בעונה מסוימת, שזה מטריף. ובסוף מגיעים לאיזשהו מין עמת מים, מאוד 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 ארוכה, זה האין אוג'ה.
כן.
זה מין מגלשה לא טבעית, אבל בנויה, אבל זה המגלשה.
הייתי שם.
וואלה?
כן.
נו, אז היית בעוד מקומות, אתה מתאר.
כן, לאט לאט, אנחנו... כן, אני...
אז בסוף המה יש בריכה, נכון?
וואו, יש שם... זאת, באיזשהו שלב הנחל מפסיק להיות נחל, וזאת נהיית עמת מים מבטון, שיורדת בצורה מאוד תלולה לכיוון בקעת הירדן.
כן.
ואפשר להתגלץ' בתוך האמה הזאת. המים יורדים שם נורא נורא מהר, ויושבים בתוך האמה, זה מין לונגל כזה.
לפני כמה שנים היית שם?
הייתי, זה ממש התגלצתי שם באמה הזאת, שהייתי נער, אני חושב שזה היה לפני סדר גודל של קצת יותר מ-30 שנה. זה תמיד היה, נרגיש קצת מסוכן. הייתה איזה מין אגדה אורבנית על המקום הזה, אגדה אורבנית מדברית, שהפלסטינאים, כדי להתנקל ליהודים, לישראלים שמתגלשים שם, תוקעים בתוך הבריכה בזנתים וחתיכות ברזל וזכוכיות, כדי להפחיד את האנשים וכדי לפצוע אותם. אבל
כל זו אגדה, כלומר, לא היה איזשהו מקרה שבעקבותו...
אני לא בדקתי לעומק, לא, אבל אף פעם, כן. כשאני הייתי, זה גם לא כל כך הגיוני, כי אחרי שבן אדם אחד מתגלש והוא רואה שהכל בסדר, אז זה לא סביר... וגם רואים פלסטינאים שם כל הזמן, נערים פלסטינאים מתגלשים שם בעצמם. המקום היום נורא נורא מתונף, זה מה שאני שומע עליו, אבל זה מקום מטריף, כי הוא באמת באמצע המדבר, ועמת מים שיורדת מהערים בטירוף של...
כן, זה מאוד מאוד מפתה, במיוחד עכשיו בקיץ, כאילו...
מדהים.
איזשהו משהו מרענן, וזה גם... המים הם אמנם נראה לי הם איזשהו ברז, כי הזרימה שלהם היא היום... כזו... זה... אבל עדיין זה מטריף, הזרימה הזאת.
זה מגניב, לפני כמה שבועות עברנו שם עם המשפחה, בביקה. נורא רציתי, והתלבטתי עם אשתי, ודיברנו, וחבר משם הוא אמר, לא, זה נורא קרוב, ותתקרבו, והכל בטוח, ובלה בלה בלה, וזה
חבר
לא...
חבר ש... ש... כלומר, מטייל ביהודה ושומרון.
חבר שגר שם, חבר שגר בקיבוץ נערן, והוא ממש ממש בסמוך, וששם זה האזור שלהם, והם כאילו מרגישים נוח. אבל זה שטח, זה שטח בי, זה לא, זה שטח פלסטיני בעצם, ולא נעים להיות שם, וויתרנו. אני לא רוצה להיות עם הילדים במקומות כאלה.
אז מה עשיתם?
נוסענו לים המלח, או...
פנן.
כן.
אבל אתה עכשיו נזכרת, כלומר, גם נזכרת בעין פרט, כלומר, זה משהו, טיול מהשבועות האחרונים, ובטיול הביקור המאוד מאוד עתיק יומין, גיל.
באוג'ה.
באוג'ה. אז היו לך עוד התקלויות? כלומר, אתה מצליח להיזכר אולי בעוד דברים?
תוך כדי שאנחנו מדברים, אז אני מכיר בעיקר את יהודה, דרך השירות הצבאי ודרך המילואים. אלה אזורים נורא נורא יפים, ובאמת כיף לטייל בהם, והם מעניינים. ועכשיו אני נזכר שוב, תוך כדי שאנחנו מדברים, שלפני איזה 6 או 7 שנים, ירד שלג בדרום הר חברון.
איזה יופי.
כן, וחבר אמר לי, בוא ניסע לצלם, ונראה מה קורה שם. ולקחנו אוטו, ונסענו...
ככה?
כן, כן, זה היה ביום שישי בלילה, ונסענו לכיוון הרד, לכיוון יער יתיר, וחצינו שם את המחסום לתוך השטח, לכיוון יהודה, דרום הר חברון. זה הרגיש כמו להיכנס למים רותחים, או למים נורא נורא קרים, ככה בהתחלה טובלים את הנכנסים 5 קילומטר, היינו בלי נשק ובלילה.
רגיל, ככה, רק
כן,
מצלמה.
כן, רק מצלמה ופנקס, אני כתבתי, וזה היה, זה היה מטריף. השטח היה, טוב, כל האזור הזה הוא כאמור יפה, ועוד בשלג ועוד בלילה, והיה ירח מלא.
וואו. וזה
היה נהדר, ולא פוחדים, אבל שוב, אני לא יודע להסביר את זה, זה מין מיקס כזה של שמתרגלים, נוסעים, אחרי שנוסעים 20 קילומטר, ורואים שאף אחד לא הרג אותך ולא ירוע לך, ועבר פלסטיני על חמור, או פלסטיני במונית, ועשה לך שלום, ועשית לו שלום חזרה, והכל עבר בסדר.
אבל מה שאתה מתאר עכשיו, זה ממש בעומק השטח, והמסלולים שהישראלים כן אוהבים לטייל בהם, חלקם לא עד כדי כך עמוקים בתוך השטח, אז כאילו זה משהו שמשתנה, בא והולך אצלך, מה הג'וק הזה של לטייל, לא לטייל, מפחיד, לא מפחיד, אני רוצה, אני לא רוצה.
את שומעת, את שואבת את זה לאט לאט, אני נזכר שבעצם כן קצת אני מטייל שם, אבל זה לא באמת, זה לא באופן חופשי.
כלומר, כשעם המשפחה אתם אומרים, היום אנחנו יוצאים לטייל, האזור הזה לא יעלה ברשימה.
לא עולה ברשימה, כולל נגיד מקומות כמו שהייתי מאוד כבר רוצה להיות בהם, הייתי בהם בעבר רחוק מאוד כמו בהרודיון, סרטבה, מקומות שבאמת על גבולים כאלה, אבל מת להיות שם. יש לי איזה... יש, פעם עבדתי בירושלים, והייתי נוסע מתל אביב לירושלים כל יום, ויש איזה קטע שרואים אותו בירידות, ב-443.
כן.
כבר קרוב למודיעין, ראות, מקבים שם. יש בצד שמאל, זה מקום, אזור שנקרא ואדי סלמן.
מה רואים?
זה בעצם, זה גבעות מאוד מאוד בולטות, חשופות, מאבן, זה בעצם נראים כמו משטחי אבן עצומים, כמו מגרשי כדורגל, אבל של עצומים, זה הגדלים.
כן.
שהם עומדים באיזה מין שיפועים כאלה ענקיים של אבן, לא של חול ולא מעורב חול, סלעים עצומים, שעומדים במין זווית כזאת. זה לא נראה מהמזרח התיכון, ואני הייתי עובר שם עם האוטו, כל פעם שאני עובר שם עם האוטו, ופשוט נגנב מאיך שזה נראה, ומת להיות שם. וזה קרוב, זה 5 קילומטר ממודיעין.
כן, אם אתה מתאר את זה בעיניים, כלומר זה לא איזה...
בדיוק, כשנוסעים ב-443, זה ממש להושיט את היד מעבר לגדר ולגעת בהם, ואי אפשר להגיע לשם, ואני לא מגיע לשם. ולא חשבתי אף פעם להגיע לשם. ונחל איילון מתחיל שם. כשמסתכלים במפה, רואים ואדי סלמן, וכתוב נחל איילון. זאת אומרת, זה מים שמגיעים, מתחילים שם, ומגיעים, נקבים שם, ויורדים מהערים שם, ומגיעים עד אליי... הביתה, היום ברמת גן, פעם בתל אביב, עד אליי. אני לא יכול להגיע בדרך הזרה, זה לא כל כך פייר העניין הזה. אילנה, חשבתי שכדאי לדבר עם מישהו שכן מטייל בשטחים.
כן.
ביהודה ושומרון.
ושהוא לא תושב המקום גם.
ושהוא לא תושב המקום גם, שהוא לא מזוהה אוטומטית עם האזור. הוא דווקא גר בתל אביב, הוא עורך דין.
וואלה.
קוראים לו חגי שבתאי, הוא מטייל בכל העולם. הקטע שלו, עזבי את הקטע שלו, הוא בא לפה ברגל. ליפו ממרכז תל אביב ברגל.
אז אם הוא בא ברגל, זה אומר שבטוח הוא גם טייל ביהודה ושומרון. בדיוק. כאילו זה מין איזה שווה.
להיכנס ליפו ברגל זה קשוח, אבל הוא בא, הוא הלך הבוקר 6 קילומטר רק בשביל להגיע לפה.
אז בקטנה המסלולים ביהודה ושומרון.
כן, אבל הוא גם עושה מסלולים נורא נורא ארוכים בכל העולם. עשה טרקים של 700 קילומטר, של 500 קילומטר, בספרד, באנגליה. ביקשנו שהוא יבוא בשביל לפטפט איתו על טיולים ביהודה ושומרון. אז חגי איתנו, חגי שבתאי, אהלן.
בוקר טוב.
מה זה אומר לטייל ביהודה ושומרון בעצם מבחינתך?
בשבילי יהודה ושומרון זה קודם כל מולדת. למרות שאני גר בתל אביב, אני מרגיש חלק מחובר מאוד להיסטוריה של העם הזה, והעם הזה התחיל שם, זה המולדת. וכשאני הולך שם, אז אני רואה הרבה פעמים את המולדת, את התנ"ך, את המקומות שנזכרו, את ההיסטוריה, בוודאי שאת הטבע, את היופי, חלק מהמקומות הכי יפים בארץ נמצאים שם.
כמה שנים אתה מטייל?
טיילתי גם בשנות ה-80 המוקדמות, עד האינטיפאדה, אחר כך הייתה הפסקה ארוכה, ואני חושב שלפני האינטיפאדה הראשונה, כן?
כן, כן.
לא, אני מניח שלא נולדת.
הסגיר אותי.
וחזרתי לפני בערך 10 שנים. הסתבר לי שיש מספר קבוצות, זה היה אז התחלה של התגבשות של קבוצות שמטיילות. חלק מהקבוצות היו קבוצות, הייתי קורא להן לאחי, זאת אומרת, הולכים לא משנה לאן ומתי, זאת הארץ שלנו, וניכנס לכל מקום. אני לא התחברתי לקבוצות האלה. אבל כן היו קבוצות שלאט לאט התגבשו לדברים יותר מסודרים. אני לא אגיד שלא, היו דברים שחלקם לא היו מתואמים לפעמים, זאת אומרת, היו קבוצות שלא תיאמו. אני חושב שהיום מי שמטייל כולו מתואם. יש משהו שיש בו קצת תחושה שהיא לא הכי נעימה, ויש גם אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שאומרים, כשאני הולך לטייל, אני רק רוצה להרגיש את החופש המוחלט, אבל אני לא נכנסנו לכפרים, אנחנו לא נכנסים למקומות, אנחנו לא עושים דברים להכעיס. היו טיולים שהייתי, והיו בהם חבר'ה שלא בדיוק שמרו על רכוש הזולת, אז אני
מכוונה תחילה, כלומר? להשחית?
כן, את יודעת,
משהו
לא, זה לא שהלכו ועקרו, אבל אם מישהו כתב פרי, אני לא, כאילו, אז
הבנתי, כן.
אבל החבר'ה שנטייל איתם לא יעשו את זה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מקפידים ללכת בתלמים ולא לדרוך על שום דבר חרוש, גם אם ברור שזה מישהו שזרע אי שם בחור נידח. מאוד מקפידים. אני מאוד אוהב לפגוש אנשים. ואחד הדברים שחורה לי זה שהדור המבוגר עוד מכיר אותנו הישראלים, והפגישות הן דרך כלל מאוד שמחות, עם זיכרונות, ואפילו אהבה. והדור של הדור הצעיר כבר לא מכיר אותנו. הם לא יודעים עברית, הם לא יודעים כלום עלינו. הם גדלו לתוך חינוך אחר, לעולם חברתי אחר. הם לא חיו בקרבנו, הם לא חיו בדו-קיום, וזה מאוד חבל. אני חושב שיש פה החמצה מאוד מאוד גדולה, שדווקא כשמדינת ישראל ניסתה לעשות שלום, היא הביאה את השטח למקום אחר לגמרי. אני אתן לך דוגמה, למשל, בתקופות שמטפלים בקרמי הזיתים, אז אתה מטייל, אתה עולה איזה טרסות, זה עליות מטורפות לפעמים בערים, אתה מגיע באמת לחורים, ואז אתה פוגש שם איזה משפחה, ובדרך כלל זה שמחה. זאת אומרת, זה תה ושיחות. אני זוכר שאנחנו עומדים וצופים על גוש דן, בגוש דן ממש מתחתנו, ופוגשים בחור בגילי, בחור, כן? בשנות ה-50 שלו, והוא ממש מתגעגע לתל אביב.
וואו.
הוא מתגעגע להיכנס לתל אביב, להכיר ואת האנשים שהוא הכיר. אני חייתי את הפרידה של האינתיפאדה השנייה, ביותי מלווה של אגודות שיתופיות, שקיבוצים ומושבים, שהיו להם המון עובדים מיהודה ושומרון. היה קריאה של כמו משפחה, ממש. האנשים האלה חיו בקרבנו, והתהליכים שנוצרו פשוט קראו חברויות, קראו ממש משפחות. והגענו גם למקומות, לא לתוך כפרים, אבל לכפרים קטנים, ומקבלים אותנו מאוד יפה, ובא, קוראים לזה, למוכתר או משהו כזה, והוא מדבר איתנו כמה שהוא רוצה שיבואו תיירים, איזה יופי, איזה כיף, יש גם ביקוש ורצון מהצד השני, לדעתי, מהאנשים הפשוטים, או לא יודע אם פשוטים, אנשים הרגילים, לראות אותנו.
אתם הולכים עם נשק גלוי, עם אקדחים, עם איך זה?
לפעמים טיילתי עם קבוצות של 3 ו-4, זה בטח או שאין נשק, או שאם יש נשק אז בטח שהוא לא גלוי. כשאתה הולך בקבוצה של 100 איש, אז הצבא גם מחייב אותך, לפעמים יש גם חיילים.
כן.
זה דרך אגב, אני פחות אוהב את זה. זאת אומרת, זה ברור.
למה?
כי אתה בא לבית של האנשים עם חייל. בסדר? זה לא חוויה טיולית נעימה. חוויה לא טובה.
האם כשאתה מתכנן לצאת היום ליהודה ושומרון, אתה חושב על זה? כלומר, זה חלק מהסד התארגנות, ברשימה?
אני בודא, אם מתארגנת איזה קבוצה, ובדרך כלל אם זה לא קבוצה מאורגנת, אלא קבוצה של חברים, אז אני אשאל אם יש נשק. זה לא יהיה נשק כבד, זה יהיה כאילו אקדח.
אתה אומר, שאתה בא לבית של מישהו, אתה לא בא עם נשק.
כן.
וקודם אמרת שאתה מרגיש שזה הבית שלך.
נכון.
שזה אתה, ועכשיו אתה אומר שזה
החיים,
אתה.
החיים הם הרבה יותר מאשר מה שסיפרו לנו שחור ולבן, והעולם גם הולך ומשתנה. העולם שלנו כבר לא פשוט כמו שהוא היה. ואני חושב שבכל אדם יש הרבה מאוד רבדים. הרובד היהודי, ערבי, ימני, שמאלני, ישראל, פלסטין. הרבדים האלה הם עוד רבדים. Mm-hmm. הם עוד רבדים, וכל אחד מאיתנו יש מספר רבדים. אמא שלי ממוצא עיראקי, אז אני לפעמים עיראקי. אבא שלי ממוצא ספרדי או בולגרי טורקי, אז אני ספרדי. אני יכול להיות תל אביב, אבל אני יכול להיות גם רמלה שנולדתי, או חולון שגדלתי, אני יכול להיות הרבה דברים. אז גם הרבדים פה, הרבדים של הטיול, הם רבדים מורכבים. כן? אני מאוד מתחבר לזה. אני ממש מרגיש שזה, לא יודע מה זה שלי, כן? זה שלי במובן האישי, הפנימי, הפרטי, אני לא מדבר כרגע על רכושני ועל כיבוש או חדומה. אני מדבר, זה חלק ממני. תוך הרבדים שיש לי, ראה מוצא, ראה מקום שנולדתי וכדומה, יש גם את יהודה ושומרון, יש גם את המקומות האלה. מדברים על, הרי לקחת שטחים בתוך מדינת ישראל ולהעביר אותם למדינה פלסטינאית.
כן.
אוקיי, אז יכול להיות שזה יפתור למישהו משהו, אבל זה לא יפתור לי שום דבר. למה זה לא יפתור לי שום דבר? זה חלק ממני. האנשים האלה זה חלק ממני, והזהות שלי, הזהות שלי בארץ, לא בארץ ישראל, כן, זהות שלי בארץ ישראל, היא גם האנשים האלה. ואני מתייחס אליהם כמו שיש את העדה הזו ואת העדה הזו, יש גם את העדה הזו, והם חלק מהמולדת שלי. אני זוכר דרך אגב עד היום בחולות חולון, הייתי מסייר הרבה בחולות, היום זה בניינים, אבל הפעם היה שם טבע, היו לפעמים מחנות של אנשים מעזה. אנשים האלה היו אנשים מאוד נחמדים, ישנו שם את הלילות כי לא רצו לחזור, אבל היו אנשים מאוד נחמדים, היינו מדברים איתם, ואנשים האלה נעלמו מהחיים שלנו. יש לי במשרד מתנה שאבא שלי קיבל מחבר שלו מעזה, זה מאזניים מאוד יפות. איפה הבן אדם, איפה המשפחה, איפה הסיכוי שלי אי פעם לדבר עם האנשים האלה? אז נכון, אני ימני בדעותיי, אבל מבחינה אנושית, מבחינת אנשים, אני מאמין בדו-קיום. אני מאמין ברצון של לחיות, זה הדבר הראשון שצריך להיות, וביחד. ואם לא נחיה ביחד, אז החיים הם לא טובים. לא טובים לאף אחד. עד החטיפה של 3 הנערים, mm-hmm. הייתה תקופה שממש הרגשנו, היו כמה שנים שהלכנו כמעט לכל מקום, והכל היה בטוח. באיזשהו שלב שחיפשו את הנערים, הזעיקו אותנו, את קבוצת המטיילים.
למה?
כי היה צריך אנשים שמכירים את השטח. ואז אני זוכר את עצמי מסתובב עם, אני הולך קדימה עם עוד אחד המטיילים איתי, שמטיילים איתי בקבוצה, ומאחורינו 30 חיילים, אנחנו מובילים וסורקים את השטח, כמו גששים. זאת אומרת, התייחסו אלינו בסגנון של גששים, כי אנחנו מכירים את הריחות, אני יכול לזהות אם משהו השתנה בשטח. ואחרי הרבה מאוד, זה כבר היה מאות טיולים באזור הזה, אני אישית הייתי במשך שנים, כל יום שישי, 4 בבוקר בחוץ, כן? אז סמכו עלינו שאנחנו נחפש ונמצא.
חגי, תודה על הדברים המאוד מעניינים שסיפרת.
הלוואי עלינו.
התיאור שלך, את השכנים שלכם בחולון, שם על הדיונות, הזאתים, היה מאוד מאוד מרגש. רצינו לדבר על דבר אחד, ואני הכי התחברתי לדבר הזה. אני מאוד מתחבר לקונפליקטים הפנימיים, ולריבוי הזהויות הזה, וליכולת או לרצון, גם הרצון וגם יכולת לדבר על זה, ולהגיד ככה זה אני, ואל תנסו לקחת ממני משהו. זה מאוד מאוד יפה, ואני מאוד שמח שבאת.
חגי שבתאי, תודה.
תודה לכם.
האזנתם ל"בטבע שלנו", הסקט הטיולים והשטח של גלי צהל. על הביצוע הטכני, אורי אגסי ושקד וולפין. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות לחפש פרקים נוספים ביישומוני ההסקטים השונים או באתר ויישומון גלי צהל.